החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שבת שלום, ברוכים הבאים לראשון לחודש. החודש הזה הוא חודש ניסן, שבת פרשת ויקהל פקודי, והחודש, מברכים את חודש ניסן שיבוא. לא שכחנו שיש גם אירוע חשוב החודש הזה, או השבוע הזה, יום הבוחר. על הכל, איתכם, איתך הרב מרדכי אילון. החודש הזה, בהי הידיעה, החודש הזה לכם ראש חודשים. למה, איך אומרים לחבר'ה, כאילו אין שבט, אדר, החודש הזה, במה זכה ניסן, החודש, שלא רק שהחג הוא חג חשוב, אלא כבר מראש חודש, החודש הזה, פרשת החודש. מה הסיפור או מה הקטע של החודש הזה שזכה להיות כל כך עם ייחוס מיוחד?
מעניין מאוד, באמת, בשונה מחודש אדר, שאנחנו עדיין בו, ועומדים לצאת, שבו אנחנו מציינים כל הזמן שמפני שפורים קרב ובא, אז מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ראש חודש ניסן עומד בזכות עצמו. אין עוד ראש חודש כזה, יש את ראש השנה, שהוא ראש חודש תשרי.
אבל הוא לכשי עצמו, הוא לא הכנה למשהו אחר, הוא עומד לכשי עצמו.
כן, הוא ראש השנה. ראש חודש ניסן, גם הוא, למרות שהוא לא חג, הוא סיפור בפני עצמו. ראש חודש ניסן הוא... אתה יודע מה, זה ישמע מוזר קצת, הוא לא פחות גאולה מפסח. וזה ישמע משונה, כי פסח זה כל הסיפור של יציאת מצרים, וראש חודש ניסן זה היה שבועיים לפני, מה ההתרגשות? א', בראש חודש ניסן בא הקדוש ברוך הוא אל משה ואל אהרון, ואומר להם, החודש הזה לכם ראש חודשים שיש לו משמעות הלכתית פשוטה. תסתכלו למעלה, תראו את הלבנה, ראו נא את הירח, מהיום ואילך אתם, יש לכם תאריך שלכם, יש לכם זמנים שלכם, החודשים הולכים לפי התאריך מהיום, ואתה בטח שואל מה הגרוי סגליק, מה קרה. עבד הוא בראש ובראשונה אדם שהזמן לא שלו. עבד הוא בראש ובראשונה זה שמישהו מחליט לו על הזמן שלו.
כל שכיר הוא כזה.
כל שכיר הוא באיזשהו מקום גם כל עצמאי, זה לא שכיר כי הוא שכיר. חברה שלמה יכולה להיות חברת עבדים למערכת ציפיות של. היא יכולה להיות חברת עבדים למשהו מערכתי כזה או אחר. בן חורין הוא מישהו שהזמן שלו. הדבר הראשון שמרגיש אדם כשיש לו חופש, זה שהוא יחליט מתי הוא קם.
הילדים אומרים, אני אלך לישון מתי שאני רוצה ואני אקום מתי שאני רוצה.
בדיוק. השאלה אם זה באמת מתי שאני רוצה, או שגם זה מתי שהמפיק החליט שהסרט בלילה ייגמר. קצת כנות. כלומר, אני רוצה או אני לא רוצה. אני בן חורין או אני לא בן חורין.
אבל זה נכון לגבי כל ראש חודש. למה חודש ניסן שונה מכל ראש חודש אחר?
כי בחודש ניסן קיבלנו את המצווה הזאת. בראש חודש ניסן, שבועיים לפני שיצאנו ממצרים, בא אלוקים ואמר למשה ולאהרון, קחו לכם את היכולת, אתם תנהלו את מערכת הזמנים בעולם. אבל יותר מזה, אבי, בראש חודש ניסן קרה עוד דבר. בא הקדוש ברוך הוא ואמר למשה ולאהרון, יש לי קבוצת מצוות ראשונה בהיסטוריה שאני הולך לתת לעם הזה. העם של העבדים הולך לקבל עכשיו קבוצת מצוות. היא הכנה לפסח. ושוב אתה תגיד, נו, זה הכנה, אז מה אתה עושה מזה עסק? על קבוצת המצוות הזו היא מאוד מהותית. אחרי שהוא אומר, היום ראש חודש, כזה ראה וקדש, הנה תראו את הבננה הקטנה הזאת, את ראש חודש ניסן, אתם תמנו לפי הירח, הוא בא ואומר, בעוד 10 ימים, בעשור לחודש, יהיה, כמעט רציתי להגיד, יהיו בחירות. לא, 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 לא. בעשור לחודש, משכו וקחו לכם, שא לבית אבות, איש שא לבית אבות, שא לבית, יש המון הכנות. אתה יודע מה עושות ההכנות האלה? הוא בא ואומר, רבותיי, הפוקוס במשך ההיסטוריה יהיה על פסח. פסח זה עסק שלי. בפסח אני בא להוציא אתכם ממצרים. זה דבר שאתם לא יכולים. בפסח אני הולך לעשות מכת בחורות. בפסח אני הולך לשדד מערכות. ושבעה ימים אחרי זה יקרה ים סוף. אתם יודעים מה הולך להיות בעוד 10 ימים? כל אחד מתחיל את הפסח שלו. עוד 10 ימים כל אחד יקשור את השא, שהוא אלוהי מצרים, המיתולוגיה המצרית, יקשור את השא למיטה ויגיד, אני יכול להיות בן חורין.
ובאיזשהו מקום לרב אלון זה קצת אשליה. כי אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את היכולת לשלוט על הזמן. אבל אני לא יכול לעכב את הזריחה ואת השקיעה, ושבכל יום 24 שעות, זה נתון. מה אני יכול לעשות? אני גם לא יכול לשנות היום את יום שלישי ליום רביעי. אני יכול להגיד היום לא א', היום ב', היום לא ב', היום ג'. זה משחק טכני, את המהלך, את המציאות, את ההתגלגלות של כדור הארץ, אני לא יכול לשנות בכלום. אז זה פרס ניחומים כזה למין האנושי?
בדיוק הפוך. אני כן יכול. נכון, אני לא יכול לשנות את הזריחה ואת השקיעה. הטרגדיה היא שאני מנסה לשנות את הזריחה ואת השקיעה. הזריחה והשקיעה קבל נתון. מה אתה הולך לעשות עם הזריחה ועם השקיעה? איך אומר דוד המלך באותו משפט מפורסם שלו? אורה הנבל וחינור, אורה חבודי, אורה הנבל וחינור, העירה שחר. אני רוצה להעיר את השחר. אני לא רוצה שהשחר יעיר אותי. אני רוצה לתת את המשמעות לזמן. המשפט הראשון שאומר השולחן ערוך ליהודי, המשפט הראשון 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 שבו פותח השולחן ערוך את כל חייו של היהודי, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. אל תיתן לזמן לנהל אותך. תשלוט. לא תנסה להפוך את השמש. וזה אנחנו מומחים. תגיע לירח, בטח, תן לי חללית, אני מיד רוצה להגיע. תן את המשמעות לחיים. ואל תהיה סטטיסט שהחיים קובעים לו את הכל. יהיה שמש, יהיה ירח, תפסיק לחלום בכל מיני קריאות בקפה שתשנה את השמש והירח. כיוון שלאדם אין כוח פשוט להאמין שהוא מסוגל לעשות כאן, בין הזריחה לשקיעה, הוא מחכה לאיזה הוקוס פוקוס. למה אנחנו כל כך אוהבים הוקוס פוקוס? למה אנחנו רצים לכל כך הרבה פטנטים? כי אני לא מאמין שאני יכול לעשות. כי אני לא מאמין שאני יכול לשנות. כי אני לא מאמין שאני יכול לקבוע. ראש חודש ניסן הוא לא פחות חשוב מפסח. אולי אפילו קצת, 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 קצת יותר חשוב. עוד מעט יהיה פסח, ואז בהגדה של פסח אנחנו נאמר, והגדתה לבנך. מי שזוכר שם בהגדה, והגדתה לבנך. ואז אנחנו נשאל שאלה, יכול מראש חודש? אולי אז נתחיל לספר על ראש חודש את סיפור יציאת מצרים? תלמוד לומר, והגדתה לבנך ביום ההוא לימור. בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך. אתה מבין את המחשבה של בעל ההגדה? בעל ההגדה חשב שבעצם צריך לספר את סיפור הגאולה מראש חודש. מה היה בראש חודש? זה הסיפור. כי סיפור הגאולה הוא לא הסיפור שאלוהים הוציא אותנו ממצרים. סיפור הגאולה הוא שבא אלוקים ואמר לנו, חבר'ה, אתם יכולים להוציא אתכם ממצרים, אז גם יש סיכוי שתוציאו את מצרים מכם. אני יכול רק לשנות את התבניות, אבל אתם תעשו את הסיפור.
לא, אבל לא, הדברים שאתה אומר עכשיו מובילים באופן כל כך ישיר לאירוע שיקרה השבוע בעזרת השם ביום שלישי, רק נאמר לך, נאמר לצופים, אנחנו מצלמים את התוכנית 3-4 שבועות לפני הבחירות, עם כל מיני סיבות טכניות של פורים, ואנחנו עכשיו עם מוקלט, עם משודרת, סמוך לבחירות. לכאורה, יום הבחירות הוא יום שהוא סותר את מה שאתה אמרת, כמעט, או את הפרשה באופן מוחלט. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח לקבוע מי יהיו המנהיגים שלי, ונתן לי כוח להיות הריבון, ונתן לי כוח להחליט על המציאות, ונתן לי כוח לקדש את הזמנים ולהחליט מתי ראש חודש, אז אני הריבון. אבל כשאני קורא בפרשה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא הריבון. הוא אומר איך יהיה המשכן, מה היו הכלים, מה היו המידות, מה היו הצבעים, מה היו הבגדים, איך יהיה שבת, מה הלכות בשבת. אז יש פה סתירה מובנית מי הריבון, הרב או האדם או האזרח. ביום הבחירות אולי מחדד את זה. אם אני פרשת שבוע, אז אני כפוף לפרשה, אין לי יכולת להחליט. אם אני הריבון, אני מצביע בפתק שלי ומקווה שהנבחרים ימלאו את רצוני כי אני הריבון.
שאלת השאלות בחברה הדמוקרטית, המודרנית, בחברה שבה האדם באמת צריך לדון, איפה הוא מול אלוקיו, מי מקור הסמכות, נוהגים לשאול את זה.
וכמעט הייתי שואל, האם יש גם לדמוקרטיה אמירה רוחנית, אמירה רבנית, אמירה הלכתית, או שדמוקרטיה שייך לשיעורי אזרחות, והרבנים שייכים לשיעור פרשת שבוע.
טוב, אז הבחירות לוחצות, אבל זה, אתה זרקת לנו נושא עכשיו לכמה שבועות, בשמחה, אני...
אל תדאג, תוך שנה שנתיים יהיו עוד פעם בחירות, נוכל להמשיך איתו, זה לא דבר שנגמר...
כן, תוך שנה שנתיים יהיו עוד כמה בחירות, כן, טוב, לא אמרתי כלום. קודם כל, לפני שאנחנו בכלל עונים על זה, יורשה לי ולא לצורך האזרחות, ולא כרב מטעם רשות השידור, אלא באמת ובתמים. גם באווירה קצת עייפה וקצת צינית, ברוך השם שאנחנו זוכים לבחירות. אנחנו חיים במדינה ואנחנו בוחרים. 2000 שנה חיכינו לזה.
כאילו הרב אלון, כמו שאומרים החבר'ה, גם זה מצווה?
תוציא את הכאילו, כן. גם זה מצווה גדולה. גם זאת מצווה גדולה. זה באמת הערה אזרחית. לפני שאני עונה לשאלה שאתה אמרת, אני מרגיש צורך להגיד אותה. גם זאת מצווה גדולה. וגם אם מאוד קשה לך להחליט במה ואיך. אבל כדאי לזכור שההורים שלנו והורי ההורים שלנו חיכו הרבה שנים לזה שאנחנו נוכל ללכת לבחור. יש לנו הרבה 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 מה להתלונן. יש לנו גם הרבה מה לא להתלונן. יש לנו המון דברים. אבל אנחנו הולכים במדינה שלנו לבחור. ואני חושב שיש פה מסר שעם כל עם כל הציניות, צריך לשנייה אחת לעצור, וטיפה להתרגש ממנו. אני עוד רחוק מאיפה שאני רוצה. רחוק מאוד, וחלק ממה שאני רחוק קשור לשאלה שלך. איפה אני? איפה אלוקים? מה הקשר? האם אני עדיין חושב שזה שני דברים נפרדים? אני אתייחס לזה ממש תוך חצי דקה. אבל אני באמת מרגיש את החובה האזרחית לומר את המשפט הזה, וכמו שאתה אומר, אנחנו מקליטים את זה קצת לפני, אבל באווירה הקיימת, יש לי תחושה שלפעמים מרוב טובה, אנחנו לא יודעים להעריך את מה שכן יש.
סקר אחרון הראה שרק, כל פנים לפי הסקרים, ש-40% מבני הנוער אמרו שהם ילכו להצביע, מבעלי זכות הבחירה. פשוט זה לא, אין להם אמון במערכת, לא מעניין אותם, זה לא רלוונטי, הם בכלל הולכים להצביע.
אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את זה. אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את זה. זה איך אמר לי מישהו, גם לא לבחור זו בחירה. אני לא יכול להגיד שאני לא מבין. אני מבין את הכעס, אני מבין תסכול, אני מבין המון דברים. אבל לא כמטיף, אלא כחושב פשוט, כמי ש... אני לא חושב שאני אחרון המוהיקנים. כמי שעדיין הולך לקלפי בהתרגשות של ילד שבוחר במדינה שלו. ולא זכו לעשות את זה הרבה 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 דורות לפניו. וכמי שמאמין שזה לא סוף הדרך. כמי שמאמין שאם אנחנו נמשיך לעשות את כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו נשתדרג. נשתדרג. ונעשה את זה ביחד. אבל קודם כל, באמת, דווקא בגלל הסקר שאתה אומר, ובלי סקר, לא ידעתי על הסקר הזה בתוצאותיו, זו תחושה. והתחושה הזו, צריך לכבד אותה, להבין ממה היא נובעת, ודאי שצריכים אנשי הציבור, ואלה שאמורים להיות ושואפים להיות נבחרים, לחשוב איך הובלנו את עצמנו, או הובילו, או הובילו, או הובלנו, לא חשוב, את עצמנו לזה, אבל מעבר לזה כהורים, כאבא ואמא, כילדים של המדינה הזאת, ככאלה שזוכים גם להיות כבר סבים וסבתות במדינה הזאת, אנחנו צריכים לעצור לשנייה אחת כולנו, כולנו, ולהגיד, ברוך השם, אנחנו הולכים לבחור את הכנסת של המדינה שלנו.
והרב הולך לקבוע מי הריבון? לרב לא ברור מי הריבון?
זהו, זאת שאלה מצוינת, אבי, באמת. הרב והריבון, האם, איך אתה אומר... האם זה לא סותר הרצון להיות חופשי וריבוני, וזה שיש אלוקים שאומר לך מה לעשות?
ריבונו של עולם.
ריבונו של עולם. אז אתה לא הריבון. יש ביטוי מאוד יפה שאנחנו משתמשים בו הרבה פעמים בתפילותינו. העוז והענבה לחי עולמים. זה שיר כזה שהולכים בו לפי א' ב'. האדרת והאמונה, הבינה והברכה, העוז והענבה בא לבטא את העין. אדם בעיניים שלו, יש לו שתי עיניים, שני עינים. בעין אחת הוא צריך להיות מלא עוז, בעין השנייה הוא צריך להיות מלא ענבה.
למרות שעל פניו היינו שמים אותם על שתי קצות הרצף.
נכון מאוד. אבל זה שני שקפים שכשהם ביחד הם מעצימים אחד את השני. עוז שבא בלי ענווה הוא, הוא, הוא לפעמים מצליח. הוא הדבר הכי מטופש שיש בעולם. בסוף אתה חוטף כזאת מכה. אתה יודע למה אני מתכוון בעוז וענווה? הענווה אומרת, מה עם גבולות הגזרה שלך, בן אדם? אתה יודע לך? יש לך גבולות גזרה. יש דברים שאתה לא יכול לעשות. איך אמרת מקודם? אני לא יכול לקבוע מתי הזריחה ומתי השקיעה. דע לך, אדוני המדען, יש גבולות גזרה. אתה יכול לנתח עד למיקרו סוויצ'ים שבחיים לא יכולת להגיע. אתה לא יכול לברור אדם. אתה לא יכול גם לברור יתוש. יש גבולות גזרה. היו זמנים שהמדע, מזמן, נורא נורא רצה להילחם בזה. אני אפרוץ את גבולות הגזרה שלי. עד שמבין שחבל על הזמן, ההפך. כשתקבל בענווה את גבולות הגזרה שלך, באותו מרחב תמרון, תתמלא עוז. אל תתאמץ להזריח את השמש. אתה לא אלוהים. זה בסדר. השאלה היא רק אחת. האם אלוקים או אלוהים, סליחה, הוא משהו חיצוני לך, איזה דחליל עם זקן לבן שנורא מפחיד ואומר לך אסור, אסור, מותר, מותר, אסור, 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 כזה, ונורא מפחיד. ואז אתה חנוק שם באזור. ואז אתה חש שמישהו מפריע לך, או שזה הדוד והקלה, שזה הדוד והראיה, שזה לך דודי לקראת קלה. והוא מקור הסמכות, לא רק במובן של מקור הסמכות. סמכות בעברית, פעם דיברנו על המילה הזו, סמכות בעברית זה אוטוריטה, סמכות בעברית זה גם משהו שאפשר לסמוך עליו, משהו שאפשר לסמוך עליו את הראש.
אז אני רוצה להבין, הרב לון, כשאתה ניגש אל הקלפי ביום שלישי הקרוב,
כן,
אתה ניגש עם פתק, עם עוז של אזרח, ריבון, במדינת ישראל, שקובע מי הוא נציגיו, ואיזה חוקים יחוקקו, ויש לך עוז. מה שייך ברגע שאתה מסביע ענווה? ענווה תשמור אותה לבית המדרש, לשעות של עבודה על המידות.
לא. אני ניגש עם הענווה המוחלטת שלי עכשיו, לא בקלפי ביום שלישי. ביום שלישי בקלפי אני ניגש עם ענווה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את המדינה. אבל, והוא נתן לי אותה דרך העוז שלי. כלומר, הוא נתן לי את הכוח להתמלא עוז ולהגיע לזה. ואני מאמין שאני אוכל להיות הרבה הרבה יותר מדינת ישראל כשאני ידע לחבר בין שני הדברים האלה. כשאני ידע בענווה לדעת מה גבולות הגזרה שלי, וזה בכלל לא סותר את הריבונות שלי בתוך מרחב התמרון. אלוקים אמר לי, הכל תלוי בך. אתה מבין את המשפט? אלוקים אמר לי שהכל תלוי בי. אבל הוא ממית, והוא מחיה. והוא העיר אותי הבוקר. והוא החליט להעיר אותי הבוקר, ולכן פתחתי את יומי במודה אני לפניך. א', אני מודה שאני לא יכול לעשות את זה. לא רק מודה תודה רבה. אני מודה שאני לא יכול לעשות את זה.
אבל שוב, אבל אם אני הייתי, צורך העניין, אלוהים, הייתי אומר, סליחה, כבוד הנברא. אני בראתי אותך שתבין שאני הבעל הבית פה. אתה עכשיו לוקח את הכוח שאני נתתי לך, והולך לבחור לך בעל הבית אחר.
מה פתאום? אני נתתי לך את הכוח כדי שעם הכוח הזה תפעל. אלוקים ברא אותי כדי שאני אעשה חיל. יש פסוק שאומר, וזכרת, אל תאמר, בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הרבה פעמים אנשים עוצרים שם את הפסוק. ואז הפסוק הוא, זה לא כוחי ועוצם ידי, זה אלוהים, אין לך שום כוח. לא צריך צבא, לא צריך מדינה, לא צריך חברה, לא צריך ממשלה. כוחי ועוצם ידי, זה לא יפה כוחי ועוצם ידי. אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בוא נחזור לפולין ולתימן. טיפשות, לפסוק הזה יש המשך. אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לא. וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך
כוח
לעשות חיל. כן, אתה כן עשית את החיל, אבל את הכוח לעשות את החיל קיבלת מאלוהים. אלוהים לא אמר, תשמע, אני אנהל את הקרב במקומך. אני אקום בבוקר במקומך לעבודה. אני אביא פרנסה לאשתך ולילדים.
אבל אלוהים נתן לך את הכוח לבחור אנשים שחוקו חוקים שהם נגד הרצון של הריבון האלוהים?
חס וחלילה, עכשיו אתה מגיע למדינת ישראל המעשית של היום.
היהודית והדמוקרטית.
יופי, ואתה מדבר על הבעייתיות ועל ההתנגשות. וכאן יש לנו תפקיד עצום. אני אענה לך על התפקיד הזה ועל השאלה הסמויה במה שאתה אומר בשתי מילים. שתי מילים שמאולי כל חודש ניסן והם מדינת ישראל עם ערב הבחירות, הן המילים שתופסות אותי ברגעים שקשה לי. וקשה לי בהמון דברים, עם עצמי, עם מדינתי, עם חברתי, עם תפיסות כאלה ואחרות. שנתיים לפני קום המדינה, שלח, אני לא יודע מי, מכתב, לרב צבי יהודה קוק. זה היה בתשעים וב. שנתיים לפני קום המדינה, אינני זוכר את התאריך הלועזי של אותם ימים. אבל זה היה שנתיים לפני שהמדינה קמה. ובמכתב, הוא שואל אותו בכלל על רעיון המדינה היהודית, ולמה בכלל, והאם יש סיכוי, וזה מעט מעט אחרי השואה, זה חצי שנה שנה אחרי השואה. בין השאלות הוא שואל אותו שאלה, מי מבטיח, כבוד הרב, שהמדינה שאתה אומר שצריך לתמוך בהקמתה, תתנהג על פי התורה? הרי אנחנו רואים שהמציאות היא רחוקה מזה מאוד. הרב צבי יהודה קוק עונה לו בתשובה בת שתי מילים. מדהימה. שאלה, זו השאלה שלך. הרב צבי יהודה קוק עונה לו שתי מילים. על השאלה מי מבטיח. אתה תבטיח. נקודה. סוף התשובה. בעומק עומדת מאחורי זה אמירה אדירה. אדוני, הגלות הולכת בעזרת השם להיגמר. אתה יודע מה זה שאדם לא בגלות? שהוא חייב לקחת אחריות. הוא חייב לקחת אחריות גם על חברתו. תקדם את הכל. תקדם את הכל מהמקום שאנחנו נמצאים בו. תסתכל האם העסק בסך הכל בגרף עולה. תתבונן מסביבך. תסתכל איפה היית לפני 60 שנה. תסתכל איפה אתה היום. ותקדם את כל מה שאתה יכול. האם השאיפה שלך היא דווקא הדמוקרטיה בצורתה הנוכחית? שלי ודאי לא. יש לך כלי יותר טוב לקדם את הדברים? כרגע? אז תשתף פעולה ותמקם את הכוחות שלך כמה שאתה יכול. זה תפקידך. זה תפקידו של כל אזרח. האם עדיפה לך התפיסה הגלותית שבה אין לך שום מגע? אין לך יכולת להתערב? אין לך יכולת לעשות? כך צריך להסתכל על הדברים היום כשנמצאים ערב בחירות. האם יש התנגשות בין יהדות לדמוקרטיה? לאו דווקא. יש התנגשות, אם אני אסביר את הדמוקרטיה, כדבר שעומד מעל הכל. אבל דמוקרטיה כדבר שעומד מעל הכל, גם מעל האדם, הייתה גם דמוקרטיה שהובילה את היטלר לשלטון בנאציזם האירופאי. הייתה שם דמוקרטיה? דמוקרטיה שקבעה שהכל, הכל, הכל, והיו בחירות דמוקרטיות? אם הדמוקרטיה הופכת לעבודה זרה, כל דבר שהופך לעבודה זרה הוא מסוכן.
אתה ניגש על הקלפי הרב אלעוד שלם ולא חצוי. זה לא, עכשיו אני בחלוקת עבודה הזאת, חלוקת עבודה אחרת, אלא כיהודי שלם במדינתו.
אני ניגש על הקלפי משלים. משלים לא במובן של משלים עם הגזרה, אלא בתהליך השלמה. אני ניגש אל הקלפי כאדם שנמצא באמצע תהליך ומרגיש איפה הוא חי ויודע שהוא צריך להגיע אל השלם. כשאהיה שלם, לא ניפגש פה. בעולם של שלמים, כנראה העסק נראה אחרת. הוא נראה לי שמימי ואני לא משוכנע שבעולם של השלמים למעלה יש קלפי. אותנו ברא הקדוש ברוך הוא בעולם של לא שלמים. זה הדבר הכי יפה שיש. אתה יודע מה עושה יהודי כשהוא שואל את חברו, מה שלומך? הוא שואל אותו, תגיד לי, איך אתה משלים? בין איפה שאתה לאיפה שאתה רוצה להיות. מה שלומך? איפה עכשיו? איפה השלם? בעולם שלי אני ניגש בהחלט שלם מאוד 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 עם זה שאני בשלב הזה בכלל לא חצוי.
ותודה ששאלת הרב אלעוד, ברוך השם, הכל בסדר. תודה לך, חיברנו בין פרשת והקל פקודי, פרשת החודש, הוא פרשת השבוע של החברה הישראלית. שלום גם לכם, תודה שהייתם איתנו, ורק נזכיר לכולנו, בימים של ההתלהטות והחמים וכל ההתלהבות של לקראת הבחירות, יש גם יום שאחרי, יש גם שבת הבא, פרשת שבוע, יש לנו פה לחיות ביחד פה עוד כמה אלפי שנים בעזרת השם, הכל בפרופורציות. שיהיה לכולכם שבת שלום, יהיה איתכם גם בשבוע הבא אחרי הבחירות. שבת שלום.